שלום, ערב טוב. הזכרנו אתמול דברי המהר"ל בגור אריה על המציאות הקשה הזו של המחלוקת. וננסה היום לעמוד על תופעה או על סוג של מחלוקת שהיא הקשה ביותר. ונתחיל במשנה במסכת אבות פרק חמישי. אומרת המשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת שמי והלל, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. אז באופן פשוט כותב הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, שצריך לדעת שבכל מחלוקת היצר הרע מסית ומדיח לומר שהמחלוקת הזאת היא לשם שמיים. אבל יש סימן שהמשנה נתנה להבחין בכל דור האם המחלוקת היא לשם שמיים או לא. מחלוקת שמי והלל, על פי הגמרא ביבמות, אף על פי שנחלקו מחלוקות נוקבות בהלכה, מכל מקום לא נמנעו בית הלל מלישא נשים מבית שמי. הם אהבו אחד את השני, עד כדי כך שהתחתנו אחד עם השני. ללמדך שחיבה ורעות היו נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר בזכריה, והאמת והשלום אהבו. כלומר, זה שהם חיו בשלום והתחתנו זה עם זה, ונהגו חיבה ורעות זה בזה, זה מוכיח שכל מחלוקתם הייתה לשם שמיים, הייתה מחלוקת על האמת. אבל בכל מקום ש... כתוצאה מהמחלוקת, יש תופעת לוואי של איבה ושנאה וכל הדברים הקשים האלה, זה סימן למחלוקת שהיא לא לשם שמיים. ובשם רבי ישראל מזלנט מביאים וורט על המשנה הזאת שהוא כואב. שואל רבי ישראל מזלנט, אתה מוצא שכאשר פשוטי עם רבים לפעמים, שני בעלי מקולת, או שני בעלי עסקים, רבים על עסקי קש ותבן, כלומר על דברים כלכליים. אתה מוצא שפשוטי עם שרבים, עם הזמן הולכים ועושים פשרה, ואז המריבה שוקטת. אבל לא כן אתה מוצא כאשר פורצת מריבה בין אנשים מכובדים על נושאים רציניים, אז המחלוקת הזו יכולה להמשיך ימים, חודשים, שנים, דורות. למה פשוטי עם יכולים להפסיק את המחלוקת? ואילו נכבדי עם הרבה פעמים מושכים את המחלוקת זמן, זמנים טובה. אומר רבי ישראל מזלנט, זה מה שהמשנה באה להגיד. מחלוקת שהיא שלא לשם שמיים, על דברים שאינם בעלי ערך כל כך גדול, אז אין סופה להתקיים. בסופו של דבר, רבים על עסקי קש ותבן ומתפשרים, הולכים לאיזה בורר, חולקים לשניים את החפץ שעליו רבים. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים. סופה להתקיים במובן שלילי. כלומר, שם אף צד לא יוותר, אומר רבי ישראל מסלנט. כי כל צד אומר, אני לא רשאי לוותר. אני חייב לעשות את המחלוקת עד הסוף, כי זה לא עניין אישי, זה לשם שמיים. לכן, צריך זהירות עצומה מאוד ממחלוקת, אפילו שהיא לשם שמיים, כי היא מסוכנת. ובנושא הזה, הרב ציודה מעלה פה הערה מאוד חשובה. היוזם של כל המחלוקת בפרשה, זה, ככה הרב ציודה כותב, האדם הנחמד במרכאות כפולות, קורח, ויקח קורח. הוא היוזם, הוא הפרובוקטור, הוא המעורר. אבל בארגון של קורח ישנם שלושה מרכיבים. קודם כל הוא רשום, הוא המייסד של המחלוקת. אבל ישנם גם את און בן פלט וגם את דתן ואבירם. כך אומרים הפסוקים הראשונים בפרשה. אז רב צודה מעריך מאוד לגבי דתן ואבירם, אבל לגבי און בן פלט הוא אומר הערה קטנה וחריפה. השם שלו, און בן פלט, מוזכר בפסוק הראשון. הוא מצטרף למחלוקת. אבל לא כתוב עליו כלום אחר כך. מה הסיבה שלא כתוב? אומרים חז"ל שהייתה לו אישה חכמה, פיקחית מאוד. הוא באמת הצטרף למחלוקת, אבל היא דאגה לבדל אותו מהמחלוקת. מה היא עשתה? היא התחננה לפניו, תצא מהמחלוקת. הוא אמר לה, לא, עוד מעט באים לקרוא לי. היא אמרה, אני אסדר שלא יקראו לך. מה עשתה? ישבה בכניסה לבית, בצורה מחוצפת, בפריצות, אומרים חז"ל, סתרה שערותיה, הורידה את כיסוי הראש, וישבה. ואז, יש פה תופעה מופלאה, באים בעלי המחלוקת, עולים במדרגות, רוצים להיכנס לבית, מה הם רואים? אישה בלי כיסוי ראש. אומר הרב ציודה, הם צדיקים? זה לא צריך להסתכל על אישה בלי כיסוי ראש. אז הם ברחו. אומר הרב ציודה, מה קורה פה? מדובר פה באנשים צדיקים, מקפידים על צניעות. צניעות זה דבר מאוד חשוב. אבל הרב ציודה שואל, אם אתם צדיקים, אז למה אתם עושים מחלוקת? על משה? אלא גם בדורות הקודמים וגם עכשיו, בעלי המחלוקת הם צדיקים. הרב ציודה אומר, צדיקים. אבל חז"ל, בעומק הבנתם, אומרים שעל אף שמבחינה התנהגותית, דתית, הם צדיקים, והם צדיקים באמת, אבל משהו בתוכם רקוב, ועל כן אותם בעלי מחלוקת הם בעצם רשעים. והרב ציודה היה אוהב להזכיר את דברי הנציב. הנציב בשאלות ותשובות משיב דבר, וכן בפירושו לש"ס, סוכה נ"ב, מרומי שדה. אומרת הגמרא בסוכה נ"ב על הפסוק, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. מי זה הצפוני? זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. מחדשת הגמרא שיש יש יש יצר הרע צפון, כמו בליל הסדר, צפון. לוקחים את האפיקומן, מחביאים אותו. יש יצר הרע גלוי. הוא מפתה אותנו לתאוות, לעבירות. אז הרבה פעמים קל יותר להתמודד עם יצר הרע גלוי. הוא בא איתנו למאבק, אז אנחנו נאבק בו. אנחנו לומדים פה מסילת ישרים, אנחנו לומדים עוד ספרים. אנחנו לא פראיירים. אבל יש יצר הרע ארמומי. הוא צפון בליבו של אדם. מה הוא עושה? הוא לא מפתה אותך לעשות עבירה. כי אתה כבר למדת משהו במכון מאיר. אז אתה, יצר הרע כזה, אתה תעיף. מה הוא יכול לעשות? לפתות אותך לעשות מצווה. למה לא לעשות מצווה? אבל הוא בעצם, היצר הרע הצפוני הזה, הוא יצר הרע רמאי. כי מה הוא אומר לך? תעשה מחלוקת, תריב לשם שמיים, אל תוותר, תתקוטט. זה יצר הרע צפוני. הוא צפון. והנציב אומר שבתקופת בית שני, הדברים הגיעו עד כדי כך, שהיו דתיים שרצחו אנשים. למה? כי חשדו בהם שהם אפיקורסים, ושהם מזיקים לכלל ישראל. אז אם היית אומר לאדם תורני, לך תרצח מישהו, הוא יגיד לך, לא תרצח. אבל אם זה לרצוח אפיקורס, אז זה מצווה. זה מה שעשה בבית שני, וזה מה שהחריב את בית שני, היצר הרע. הוא פיתה אנשים צדיקים, בואו תקיימו מצווה. מצווה של מריבה, של מחלוקת, עד כדי שפיכות דמים. אני קורא בתוך הדברים של הרב ציודה, צפוני הוא יצר הרע של חרדים הנראים כחסידים ואינם בעלי מחלוקת. חרדים, הכוונה, דתיים, שומרי מצוות. סוג זה של יצר הרע אצל אנשים צדיקים, חסידים וקנאים, הוא היותר מסוכן. זהו יצר הרע שבא במסווה, הוא צפון, הוא בא במחתרת, הוא מצפין את עצמו, הוא עושה הצגה, הוא משדל את הצדיקים לעשות את העבירות היותר נוראות, אבל במסווה, כאילו הן לשם שמיים, כגון לשון הרע, ביזוי תלמידי חכמים ומחלוקת. זה דבר, אומר הרב ציודה, על פי הנציב, מסוכן מאוד. ואנחנו מוצאים דוגמה נוספת. כל בוקר אנחנו אומרים משנה במסכת פאה. אלו דברים שאדם אוכל פירותן בעולם הזה, וכן קיימת לו לעולם הבא. כמה דברים יש? 3 + 1. 3 + 1. כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, ואהבת שלום בין אדם לחברו. אבל יש את הרביעי שהוא עולה על כולם, ותלמוד תורה הוא שקול כנגד כולם. משנה נחמדה מאוד, חיובית מאוד. אומרת הברייתא במסכת פאה בירושלמי, כנגד אותן 4 מצוות חשובות, יש 4 דברים, יש 4 עבירות חמורות, שנפרעים מן העובר עליהם בעולם הזה, והקרן, עיקר העונש, קיים לעולם הבא. ואלו הן. מה הם 4 עבירות הכי חמורות? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. כמו שיש בחיוב תלמוד תורה כנגד כולם, במשנה, בברייתא, ולשון הרע כנגד כולם. הגמרא מביאה דבר מפורסם, אבל צריך לחזור עליו. אמר רבי אבא בר כהנא, דורו של דוד המלך, כולם צדיקים היו. הלוואי שהיינו חיים בדור הזה. כולם צדיקים היו. אבל היו יוצאים במלחמה והיו נופלים. אין מקרה. למה הם לא הצליחו במלחמה? למה? כי הייתה ביניהם דלטוריה. דלטוריה, זה מה שגורם למריבות ולמחלוקות. זה הרכילות, זה המלשינות. יש פה שתי הערות. קודם כל הגרא אומר, הגרא ידע תנ"ך, דורו של דוד המלך היו מצליחים במלחמות. מה כתוב פה בירושלמי? דורו של דוד היו יוצאים במלחמה והיו נופלים. אומר הגרא צריך לגרוס דורו של שאול. אבל אחד הפרשנים על הירושלמי יפה מראה, הוא שואל מה פירוש דורו של דוד, שאול, כולם צדיקים היו ונפלו במלחמה כי דיברו דלטוריה. איך יכול להיות צדיקים שמדברים דלטוריה? הוא שואל, אם הם מדברים דלטוריה אז הם רשעים, הם לא צדיקים. והוא עונה, היפה מראה, יש מציאות כזאת. צדיקים הכוונה תלמידי חכמים, לומדי תורה, אנשים טובים, יראי שמיים, אבל נכשלים בלשון הרע. אבל דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה היו. מבחינה דתית, זה לא עובר. נכשל. ואף על פי כן, מפני שלא הייתה ביניהם דלטוריה, היו יורדים למלחמה ונוצחים. אז דיברנו על מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, או מחלוקת שהיא לשם שמיים, והדברים מאוד מסוכנים. אבל צריך לסיים בדבר טוב. אנחנו אומרים כל בוקר בסוף התפילה, וזה מופיע בכמה מסכתות בש"ס, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הרב ציודה, לעתים רבות, היה בשיחות, אומר לתלמידים, מהי ההגדרה של תלמידי חכמים? והיה מביא מהש"ס, מחז"ל, הרבה הגדרות. אבל תמיד היה אומר כך, אני קורא, ההגדרה הראשונה שבראשונות, ממקור חז"ל, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. תלמידי חכמים אינם מרבים מחלוקת. בעל מחלוקת הוא ההפך הגמור של תלמיד חכם. ואנחנו בליל יום פטירתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. כל מי שהכיר אותו ראה דמות של תלמיד חכם שהוא מרבה שלום בעולם. חוץ מהמון סיפורים, איך הוא הרבה שלום בין איש לאשתו, בין מקומות שהיו בהם מריבות וכדומה, אבל עצם אישיותו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הייתה דמות נדירה, דמות המקובלת על כל החוגים והעדות, ספרדים, אשכנזים, חרדים, קנאים, אנשי ישיבת מרכז הרב, ושאר הציונות הדתית, בכל המקומות, דתיים, חילוניים וכולי, את כולם, את כולם, הרב אליהו, שהיה תלמיד חכם שהרבה שלום, את כולם הוא הכיל. על כן הוא בעצם ציווה לנו לדורות ללכת בדרכו, חלילה להיזהר ממחלוקת ולהשתדל להרבות שלום בעולם עד כמה שניתן. זכותו תגן עלינו, אמן.